תמיד הפלמד, מתחילים בעזרת השם, פרק שלישי, פרק אמר להם הממונה. אנחנו מתקדמים עם ההמשך של העבודות של היום שהיה בבית המקדש. אמר להם הממונה, זה שהיה ממונה לעשות את הגורל, איזה כהן יזכה לעשות את העבודות בקורבן התמיד, אותו קורבן שהם מקריבים כל יום, אחד היו מקריבים בבוקר ואחד בערב, את הכבש האחד תעשה בבוקר לקורבן עולה, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, ועל שם זה שהם מקריבים את זה כל יום, זה נקרא קורבן תמיד. אבל אחד מהכהנים צריך לשחוט את הקורבן, וכל אחד רוצה לזכות. הם הרי מגיעים פעם, פעמיים בשנה, היו מגיעים לבית המקדש, רוצים לזכות להיות זה ששוחט את הקורבן תמיד. רוצים לזכות להיות זה שזורק את הדם של הקורבן תמיד. אז עשו על זה גורל. מי השוחט, זה יהיה גורל. ומי הזורק, מי זרוק את הדם. מי מדשן את הדשן של הקטורת מהמזבח הפנימי, הרי היה המזבח החיצון בחצר של העזרה, שם היו מקריבים את הקורבנות, והמזבח הפנימי בתוך ההיכל, שם היו מקטירים את הקטורת, שמים את הסממני הקטורת, זה היה עושה מין אשן כזה כמו מקל, מתאמר כמקל ישר ללמעלה, עם ריח מאוד טוב, זה היה מעשה הקטורת שהיו עושים את זה גם כן בבוקר ובערב, נשאר אפר אחרי כל זה, אז מי יהיה זה שידשן את האפר מעל גבי המזבח הפנימי? זה גם כן זכייה שזכו בה. מי מעלה איברים לכבש? מי יהיו אותם שישה כהנים שיזכו להעלות את האיברים של הקורבן תמיד של שחר מהמקום של שמפרקים את החלקים של הקורבן עד הכבש של המזבח? עכשיו זה היה שישה כהנים. כהן אחד היה לוקח את הראש של הקורבן וגם את הרגל של ימין. כהן שני היה לוקח ושתי הידיים, שתי הרגליים הקדמיות. כהן שלישי, העוקץ, הכוונה לזנב, והרגל של שמאל. כהן רביעי היה לוקח את החזה, שזה החלק הקדמי של הבהמה כלפי מטה, סמוך לראש, באזור הרגליים הקדמיות. ובנוסף לזה הוא גם כן היה לוקח את הגעירה, את המקום שהבהמה מעלה בגעירה, שזה הכוונה לצוואר. ביחד עם הצלעות, ושם היה תלוי הקנה של הצינור של הנשימה, והלב, וגם הריאה, שלשם המחובר הריאה הקנה, זה הריאה איבר של הנשימה, היה לוקח את כל זה, זה היה מחובר עם הצוואר. עכשיו, כהן חמישי הוא שתי הדפנות, שתי הדפנות שנמצאים בשני צידי הבהמה, ביחד עם זה גם כן הוא היה לוקח את השדרה, חוט השדרה, התחול, הכבד, גם כן שתי איברים פנימיים, והכהן השישי, האחרון שמעלה איברים לכבש, הוא לקח את הקרביים, שזה האיברים הפנימיים של הבהמה. עכשיו, היה עוד כהן אחד שזכה לקחת את הסולת והסולת והחביתין והיין. שלושה דברים הוא היה לוקח. סולת, זה מנחת סולת, מנחת נסחים, שהם מביאים ביחד עם הקורבן תמיד, הם מביאים גם מנחה. אז הוא היה מעלה את המנחה הזאת, הוא היה מעלה את החביתין, שכהן גדול כל יום היה מביא 12 לחמים שנקרא מנחת חביתין, שישה בבוקר ושישה בערב. אז מי יזכה גם לקחת את זה ביחד? וגם את היין לנסחים, הרי הם מביאים ביחד עם מנחה של הקורבן תמיד, גם היו מביאים יין לנסח על גבי המזבח. טוב, באמת עשו גורל, אפיסו, זכה מי שזכה, עשו פייס, והראשון שזכה בפייס, בגורל, הרי זה היה מעגל, אז מי שהגיעו אליו שהוא זכה בגורל, אז הכהנים שעומדים אחריו, הם זכו בשאר העבודות לפי הסדר שאמרנו. הוא שוחט, זה שאחריו זורק, וכן על זה עד סדר. אמר להם, הממונה אומר לכהנים, תצאו פה מעכשיו מבית המוקד, תעלו למקום גבוה, וראו אם הגיע זמן השחיטה, אם כבר נהיה בוקר, אם כבר העיר היום. אם הגיע, אז הכהן אומר ברקאי, העיר היום. מלשון ברק. מתיה בן שמואל אומר, אם הכהן ראה שעיר היום, הוא רק היה אומר, העיר פני כל המזרח. אז היה שואל אותו הממונה, עד שהוא בחברון? אז הוא היה עונה, והוא אומר, הן, עד שבחברון. למה הזכירו את חברון? כדי להזכיר את זכותם של ישני חברון, האבות הקדושים, שהזכות שלהם תעמוד לנו. לפני שעלה עמוד השחר, אמר להם הממונה, לאותם אלה שזכו בעבודה של הקורבן התמיד, צאו והביאו תלה בשביל קורבן תמיד, מלשכת התלאים, תבדקו אותו שאין בו מום. והרי לשכת התלאים נתונה במקצוע צפונית מערבית, היא הייתה עומדת בצד צפונית מערבית של בית המוקד. ארבע לשכות היו שם בבית המוקד. אחת לשכת הטלאים, שם היו מוכנים שישה טלאים קבוע בשביל הקורבן תמיד, שתמיד יהיה מוכן, טלאים מבוקרים, שלושה ימים מראש, ביום הרביעי גם. ואחת, לשכת החותמות, היה יושב שם אחד ממונה על החותמות, אדם שצריך נסחים ביחד עם הקורבן, אחד שמביא קורבן לבית המקדש, הוא צריך הרבה פעמים להביא גם נסחים. סולת, שמן, אז היה שם חותמות מיוחדים, היה בא לשם, לאותה לשכה, משלם כסף בשביל הנסחים, ואז הוא היה מקבל על זה חותמת. זה היה פתק שהוא באמת שילם על הנסחים, הוא היה לכם מי שממונה על הנסחים, והוא קיבל תמורת מה שהוא שילם, מה שהוא היה צריך, הוא קיבל נסחים. לשכה שלישית ואחת לשכת בית המוקד, ששם היה מדורה, שהיו הכהנים מתחממים בה, וגם אם היה פעם חסר אש, היו לוקחים משם בשביל המערכה. ואחת, לשכה שעושים בה את לחם הפנים. היו עופים שם את לחם הפנים. נכנסו ללשכת הכלים. בשביל הקורבן תמיד היו צריכים להביא כלים. הוציאו משם 93 כלי כסף וכלי זהב בשביל העבודה של היום. והשקו את הטלה של הקורבן תמיד, השקו אותו מים בכוס של זהב. כדי שהוא ישתה, אז יהיה יותר קל הפשטת האור. כשבאים להפשיט את האור, אם לפני כן הטלה שתה, זה יותר קל. אף על פי שהוא מבוקר מבערב, אפילו שתמיד היו בודקים את הטלה של הקורבן תמיד כבר מלפני כן, פוש, הרי ארבעה ימים היו מבקרים אותו בלשכת הטלאים, בכל זאת היו מבקרים אותו שוב פעם עכשיו לאור אבוקות, כי הרי היה עדיין חושך, היו בודקים אותו שאין בו מום. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה, שני אלה היו מקדימים להכין את הכלים שלהם. כמה כלים הם היו צריכים, וארבעה כלים בידם. הטני, זה היה דומה לסל, והכוז היה נראה כמו קד, ושני מפתחות. הטני דומה לתרכב של זהב, לכלי מזהב שמכיל שלושה קבים. טר, זה שתיים, טרי בארמית, ועוד קב, אז זה שלושה קבים. והוא מחזיק בעצם רק קביים וחצי. הוא היה נראה כאילו שהוא מחזיק שלושה קבים, אבל היה מחזיק שתי קבים וחצי, כי הדופן שלו הייתה מאוד עבה. אז היה נראה כאילו הוא גדול, אבל באמת היה בו, הוא הכיל פחות. והכוז הוא היה דומה לכיתון גדול של זהב, לכד גדול של זהב. ושתי מפתחות, אחד, מפתח אחד שהוא יורד באמת השכי, הוא היה פותח את הדלת על ידי זה שהוא היה מכניס את היד פנימה, עד שזה היה מגיע, הוא היה מכניס את היד כל כך עמוק, עד שהוא היה מגיע לבית השכי. וכך הוא היה פותח מהצד השני את המנעול, והמפתח השני, ואחד שהוא פותח כיוון, דיינו מיד, בלי תור, רק כמו כל דלת שפותחים. עכשיו, זה שזכה בדישון המזבח, בא לו לפשפש הצפוני. פשפש זה שער קטן, שהיה בצד צפון של הפתח של השער הראשי של ההיכל. שני פשפשים היו לו לשער הגדול שדרכו נכנסו להיכל. אחת בצפון של השער הגדול ואחת בדרום של השער הגדול. הפתח שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם. ועליו הוא מפורש על ידי חזקל בתבנית, איך שאמור לראות בית המקדש השלישי, ומן הסתם זה גם כן היה בבית המקדש השני, שנאמר ויאמר אליי השם, השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח, ואיש אל יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו והיה סגור. שמעתי הסבר, שזה מראה פה על הענבה של הקדוש ברוך הוא, שהשער כביכול שהוא נכנס בו, זה דווקא השער הקטן. נטל את המפתח, דיינו הכהן לקח את שתי המפתחות של השער הקטן הזה, ופתח את הפשפש השני, לא של השם כביכול, את הפשפש, ונכנס לאתה, שהיה מעבר לשער הזה, והחדר הקטן הזה, זה היה בתוך הקיר של ההיכל. ומעתה הוא עבר להיכל. הוא נכנס דרך השער, נכנס תוך כזה מין חדר בתוך הקיר של ההיכל, ודרך זה הוא נכנס לתוך ההיכל. ככה הוא היה הולך סמוך לקיר של ההיכל, עד שמגיע לשער הגדול מהצד הפנימי, נכנס לתוך, הוא נכנס להיכל מהצד, ואז מבפנים הוא הגיע לשער הגדול, וכשיוון שהוא הגיע לשער הגדול, הוא העביר את הנגר, את הבריח, פתח עם הבריח את השער, ואת הפותחות, את כל המנעולים, ופתחו. עכשיו שנפתח הפתח של ההיכל, עכשיו אפשר כבר לשחוט את קורבן התמיד, כי בשביל קורבן התמיד צריך לשחוט אותו, כשהשער פתוח, כך דורשים מן הפסוקים, לא היה שוחט השוחט עד ששומע השער הגדול שנפתח, כי לפני שנפתחו דלתות ההיכל לא היו שוחטים את הקורבן תמיד. הקול הגדול שעשה פתיחת השער היה כל כך גדול, ששומעים את זה עד יריחו, שזה היה 10 פרסאות מירושלים, מרחק גדול. מיריחו היו שומעים את כל השער הגדול שנפתח. מכיוון שמדברים על מה היו שומעים ביריחו מהבית המקדש, מביאים פה רשימה של דברים שביריחו היו יכולים לחוות דברים, לשמוע דברים ולחוות דברים שהיו מתנהלים באותו זמן בבית המקדש. דבר אחד שהם היו שומעים כשנפתח השער של ההיכל. דבר שני, מיריחו היו שומעים כל המגרפה, היה מין כלי זמר בבית המקדש, היו בו 10 נקבים, כל נקב מוציא 100 קולות זמר, וסך הכל זה היה מוציא 1,000 קולות זמר. מיריחו היו שומעים את הקול של זה שנקרא בן ארזה, מה הוא היה עושה? הוא היה מקיש בצלצל, במצלתיים. מיריחו היו שומעים כל החליל שנגנו בו במקדש, מיריחו היו שומעים את הקול של גביני, שהוא היה כרוז, הוא היה מכריז כל בוקר, עמדו כהנים לעבודתכם, ואלה ביריחו גם כן היו יכולים לקום מזה. היו שומעים את זה. מיריחו היו שומעים את כל העץ שעשה בן קטין. דיברנו עליו כבר במסכת הזאת פעם אחת. בן קטין הוא עשה מוכני לכיור. כי הרי, עכשיו, בן קטין היה אחד מהכהנים הגדולים. עכשיו, המים שנמצאים בכיור, שהרי היו משתמשים בכיור בשביל שהכהנים יוכלו לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם לפני שהם ניגשים לעבודה. המים שהיו בכיור, מכיוון שהכיור הוא כלי שרת, כל דבר שנמצא בתוך כלי שרת, הוא מתקדש קדושה כזאת שכשעובר עליו לילה הוא נפסל בלינה. אז אם ישאירו את המים בתוך הכיור, אז הם ייפסלו בלינה. לכן היו צריכים להשקיע את הכיור בתוך מים, כשהמים מחוברים בקרקע, הם ודאי לא נפסלים בלינה, ואז היו עושים השקה בין המים של הכיור לתוך המים האלו שבתוך הבור, וככה הם לא היו נפסלים המים שבכיור בלינה. עכשיו, איך היו מורידים ומעלים את הכיור? הוא עשה כזה מין גלגלת כזאת, כזה גלגל, מחובר לזה חבל, שהיה מחובר לכיור, וככה היו מורידים את הכיור דרך הגלגלת הזאת, מורידים ללמטה, וככה גם היו מעלים את זה. עכשיו, את הקול של הגלגל מהעץ שמעו עד יריחו. דבר נוסף, מיריחו היו שומעים כל השיר שהלוויים היו שרים, היו שומעים את זה עד יריחו. זכו. וגם יריחו היה שומע את כל השופר, בית מקדש לכל הפחות היו תוקים כל יום 21 תקיעות. היה לפעמים יותר, אבל הכי קצת 21 תקיעות, היו שומעים את התקיעות האלה עד יריחו. ויש אומרים שהיו שומעים עד יריחו אף קולו של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכיפורים. אם מישהו בכלל היה שם ביריחו באותו זמן, מה שכולם עלו לבית המקדש לראות את העבודה הזאת, עבודה של הכהן גדול. מיריחו היו מריחים את ריח פיתום הקטורת. עד כדי כך היו מריחים את ריח פיתום הקטורת. אמר רבי אלעזר בן דגלאי, עיזים היו לאבא בערי המחבר. היו לו עיזים, מקום רחוק מאוד. והיו מתעדשות מריח פיתום הקטורת. מרוב שהריח היה חזק, הם היו מתעדשות רק מהריח הזה. מי שזכה בתמיד, אמרנו הרי שהיה הממונה, עשה הרי את הפייס, אז כל אחד זכה במשהו. זה שזכה בקורבן תמיד, לשחוט את קורבן התמיד, משחו, והולך בבית המטבחיים. הוא הולך לבית המטבחיים בשביל לשחוט את הכבש, ומי שזכו באיברים, גם הם הולכים עמו לבית המטבחיים כדי לעזור לו להחזיק את הטלה בשעת השחיטה. איפה היה בית המטבחיים? הוא היה לצפונו של מזבח, כי קורבן עולה צריך דווקא לשחוט אותו בצפון, שחט אותו על ירך המזבח צפונה, פסוק אומר. ועליו באותו מקום היו 8 עמודים משיש. הם היו ננסים, היו נמוכים מקומה של האדם, כדי שיהיה נוח לתלות עליהם את הקורבן מתי שמפשיטים אותו מהאור. ורביעים של ארז על גביהם, היו חתיכות מרובעות שעשויים מעץ ארז קבועים על גביהם מן כובע כזה. ושלושה, כן, עכשיו לפני כן, והנקלעות של ברזל היו קבועים בהם, היה וווים של ברזל, היו קבועים באותם עמודים, באותם חתיכות של עץ, היה כמה, היה אחד מעל השני, שאם זה כבש גבוה יותר, אז שמים אותו יותר למעלה, יותר נמוך, יותר למטה. שבהם תולים את הבהמות אחרי השחיטה ומפשיטים אותם מהאור. עכשיו, הבהמות היו שוכבות על השולחנות של שי שבין העמודים, וככה הגוף של הבהמה לא היה נשרח על גבי הרצפה כשמפשיטים אותו מהאור. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, נכנס להיכל, נטל את הטני, הוא היה משתמש בסלט של הטני, והניחו לפניו על הרצפה של ההיכל ליד המזבח הפנימי של הקטורת. והיה חופן בחופניו מהמזבח אפר, שם בטני, נותן לתוכו, אם עדיין יש עוד אפר, היה עוד פעם חופן, שם בתוכו ככה כמה פעמים, ובאחרונה, אחרי שכבר נשאר ממש קצת אפר שאי אפשר לאסוף את זה ביד, כיבד את השאר לתוכו עם איזה מטטה, עם איזה מברשת, לתוך הטני. וניחו, לא הוציא את הטני החוצה, אלא השאיר אותו בתוך ההיכל, כדי להוציא את האפר של המנורה ביחד. הכהן השני שהולך לדשן את המנורה, אחרי שהוא ידשן את המנורה ויוציאו את הדשן של המנורה, אז יוציאו גם את הדשן של המזבח הפנימי. והוא יצא מההיכל. טוב, עכשיו הכהן השני, מי שזכה בדישון המנורה, עכשיו נכנס להיכל ומצא שני נרות מערבית. הם נשארו דולקים. המנורה הייתה עומדת בהיכל מצד מזרח לצד מערב. וכשנכנסים להיכל מוצאים את שני הנרות המזרחיים, שהם שני הנרות הראשונים, דולקים. טוב, יש כאלה גורסים מערבית, כן, מערבית. הוא ראה את שני הנרות, בעצם זה, יש פה גרסה שהמזרחיים היו דולקים. שהוא מוצא אותם, את הנרות המזרחיים, הם היו אלה שדולקים. אז מה הוא היה עושה אם הוא מוצא אותם דולקים? מדשן את השאר, הוא היה מוציא את האפר והפתילה הישנים מאלה שכבר נכבו, מהחמש נרות שנכבו, הוא מניח אותם בתוך הכלי הזה שנקרא קוז, שאמרנו שהוא לקח, והוא מכין שמן בפתילה חדשים בשביל הערב שהולכים להדליק את הנרות בערב, אז הוא כבר הכין עכשיו את השמן והפתילות, ומניח את אלו דולקים במקומן, הרי את הטבת הנרות היו מחלקים הטבת חמש נרות והטבת שני נרות. אז עכשיו הוא עשה הטבת חמש נרות, ואת שני הנרות הוא השאיר אותם דולקים. הם דלקו עד אחרי זריקת הדם של קורבן תמיד. עכשיו, אחרי הקורבן התמיד, הוא היה מדשן את הנר הראשון ומכין אותו לערב, את הנר השני הוא היה משאיר דולק עד לערב, וממנו הם מדליקים את כל הנרות האחרים. אחר כך הוא היה מחבא אותו, מדשן אותו. אבל זה אם הוא מצא ששני הנרות האלה דולקים. אבל אם מצאן שקבעו, אם הוא מצא כשהוא בא לדשן את הנרות, ששני הנרות האלה כבר נכבו, בכל זאת היה צריך קודם לדשן רק את החמש נרות האחרים. אז לכן מדשנן, הוא היה מוציא את הראש הפתילה שכבר נשרפה, הוא היה מוסיף שמן, מדליק אותה שוב, ומדליקה מן הדולקין, אם היה נרות דולקים, אז הוא היה משתמש עם הנרות האלה, ואם לא, היה לוקח ממזבח החיצון אש ומדליק. ואחר כך הוא היה מדשן את השאר, את החמש נרות, שזה צריך לדשן, הטבת חמש נרות לפני הקרבת קורבן תמיד של שחר. הוא היה פשוט מוציא את כל האפר של הפתילות, את השמן, ושם את זה בתוך הקוז. והוא היה גם מכין את השמן ואת הפתילות בשביל ההדלקה של הערב. אחרי שזרקו את הדם של הקורבן תמיד, הוא היה חוזר לדשן גם את שתי הנרות האחרים. אבל את הנר הראשון הוא היה משאיר כבוי עד שמדליקים אותו בערב. את השני הוא היה מדליק בשביל שממנו ידליקו את שאר הנרות היום בערב. ואבן הייתה לפני המנורה, היה מין מדרגות כאלה. אז היה שם אבן, הוא בא שלוש מעלות, שלוש מדרגות, כי הרי המנורה הייתה בגובה 18 טפחים, שעליה הכהן היה עומד ומטיב את הנרות, וכשהוא היה מסיים את הדישון של החמש נרות, הוא מניח את הקוז על מעלה שנייה של המנורה, והוא יצא מההיכל, הוא לא היה מוציא את האפר מההיכל, את זה היו עושים בהמשך. הדרן הלך, פרק שלישי, פרק אמר להם הממונה, ועד כאן דף למד.